חשבון הנפש לפני השינה. אדם הולך לישון, עושה חשבון נפש. עכשיו, יש זמנים. הזמנים שבהם האדם, הזמנים שבהם האדם עושה חשבון נפש, וגם שב בתשובה, הם תמיד זמני הסוף. סוף היום, סוף השבוע, סוף החודש, סוף השנה. אז כל יום, לפני שאדם ישן, עושה לעצמו חשבון נפש, מה עשיתי היום? מה טוב? מה צריך לחזק? מה צריך לתקן? אותו דבר, לקראת שבת, כתוב שצריך לעשות תשובה לפני כניסת השבת. וגם יש ערב ראש חודש, יש נוהגים אפילו לעשות תענית, יום כיפור קטן, ויש בסוף השנה חודש אלול, שהוא הזמן של חשבון הנפש. למה החשבונות האלה הם בסוף? כי חשבון הנפש דורש עצירה. אתה צריך לעצור את התהליך של החיים, את מהלך החיים עצמם, וזה לא רצוי, לא רצוי לעצור. צריך לפתוח, צריך שתהיה יצירה. תודה רבה, יעבדוך עמי. אז לכן, הזמן המתאים הוא דווקא בשעה שיש סילוק. האדם מסיים. אז זה הזמן שבו צריך לתת דין וחשבון. כן, עכשיו, מקובל כן, לפני השינה, האדם עושה חשבון נפש. הרב מסביר את הנקודה הזאת. הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה. והיא הולכת ומתגלמת בקרבו. מדי יום ביומו מוסיפה יומץ, מכשלת היא את כוחו, להתרומם ולהתעלות לטוב, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. נקודה. אז זאת אומרת, תודה רבה. מה המקור להתגברות היצר הרע על האדם בכל יום? זה לא מתחיל מן האדם. זה מתחיל עם מה שהרב מכנה כאן הרשעה שבעולם. כלומר, הטוב והרע אינם מתחילים מן האדם, זה מתחיל מההוויה בכלל. בתוך ההוויה יש טוב ויש רע. והרע העולמי מוצא לו מקום לביטוי. אז זה מה שהרב אומר כאן, הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה. היא מתיישבת שם. בעולם. האי הבודד הוא חלק מן העולם. הרי גם אם אתה סגור בתוך ארבע עמותיך מאחורי קירות בטון, אתה קשור לעולם. אתה קשור לעולם גם דרך המחשבות, גם דרך ההשגחה, השפעים, השופעים בעולם. יש הכל. זה נמצא בעולם, כי אתה לא מנותק. הרי הנשמה שלך היא חלק מרוח החיים הכללית. ברור. אז זה לא דבר שמנותק משאר המציאות. נכון? למשל, אם יש אדם שנמצא בתוך ארבע קירות והוא מתפלל שירד גשם, מה קורה? ירד גשם, הוכחה. הנה, אתה רואה, מן הסתם, זה אומר שמישהו בארבע קירות יתפלל. נכון? זאת אומרת, אתה לא צריך דווקא מגע פיזי כדי שתהיה השפעה כלל עולמית. כן? או למשל, מיום שחרב בית המקדש, לא נראה רקיע בתהורתו. מה זה הרקיע שלא נראה בתהורתו? הרקיע זה התפיסה האלוהית. כן, הרי הרקיע זה מה שאנחנו אומרים שהוא מעל האדם. כן? אז התפיסה האלוהית התקטנה, היא קודרת, שנאמר, על ביש שמיים קדרות. ולכן גם המאמינים באלוהים, מאז שחרב את המקדש, נראים קודרים. כן? אז זה סימן שיש משהו בכללות ההוויה שמשפיע עלינו. יראת שמיים, כן. אני לא יודע. אם אתה קושר, תקשור. אבל אתה יודע שלא בא לי לקשור דברים. כן.
אז אי אפשר לומר אדם רע, כי זה לא הוא רע, זה פשוט הרע.
נגיד ככה, הרע מעופף לו בעולם. עובר לנו דרך הראש. אנחנו אחראים על זה? לא. אז מה אתה כן אחראי? אתה אומר, באת. בוא תישאר פה. אתה תופס אותו במעופו, אומר לו, ברוך הבא, איזה אורח, בוא תתיישב אצלי. זה מה שהרב אומר כאן. הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה.
אם הוא בוחר בזה?
לא, הוא לא בוחר. כלומר, זה שאנחנו נמצאים בתוך עולם מזוהם, זה לא אשמתנו. אבל השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? אם אנחנו מחליטים שזה ייעצר אצלנו, או שזה יסתלק מעלינו. מה? מכונה? מוצאה. לא, היא מוצאת. זה כמו מוצאת. כן. מוצאה באדם את מכונה. מוצאה או מוצאת, אותו דבר. זה תוצאה של הסתר הפנים. אבל יש רשעה, זה חלק מהתוכנית. חלק מתוכנית ההוויה זה שיש רע בעולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. אני השם עושה כל אלה, אמר ישעיהו. בסדר? מה?
אז למה זה חשוב להבין שמוצאו בתוך העולם, אם בסוף לי יש נקודת מוצא שזה אצלי, עכשיו יש לי רע, אני צריך לעבוד עליו אצלי.
זה נכון. אבל בסופו של דבר, כאשר אני מטפל ברע שבקרבי, אני באופן עקיף מטפל ברע שבעולם. כלומר, ההצלחה שלי היא גם, היא יוצרת גל חוזר, איזון חוזר על כל ההוויה. לכן יש לי אחריות לא רק על עצמי. אנחנו אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב. מה זה תחשוב טוב, יהיה טוב? תחשוב טוב בתוכך, יהיה טוב בעולם. יש הקרנה, יש משהו שקורה. כן, מה שנקרא ביסום העולם, בלשונו של הרב בכמה מקומות. מה זה ביסום העולם? העולם הולך ומתפתח. ולכן, יש מחשבות רשע, שהיו מצויות בעולם הקדום, שהיום נדירות. מה? כן, הקרבת קורבן למולך. כן, בעולם זה הדבר המובן מאליו. אדם יש לו כמה תינוקות בבית, נו, זה אחד יותר מדי, בוא נקריב אותו קורבן. זה הייתה אווירה פעם. היום זה לא עולה על הדעת, רק כמה משוגעים יעשו דבר כזה. זאת אומרת שמשהו בעולם השתנה. או למשל מה שראינו בכרך ב' לגבי התפתחות של רעיונות פילוסופיים ומדעיים, שהזמן חידש הכרות חדשות. למשל תורת האבולוציה. תורת האבולוציה הייתה רעיון קדום. יש כבר מקורות קדומים לרעיון הזה של התפתחות המינים וכו'. אבל זה רק כמה יחידי יחידים עסקו בזה. היום זה הפך להיות מחשבה מקובלת בעולם כולו, חוץ מאשר אצל כמה דתיים שמרנים. זאת אומרת שהעולם, האווירה של העולם, מזמינה גם מחשבות חדשות. בסדר? הערה מיוחדת, או כמו שהרב אומר, כל זמן מאיר לפי בחינתו. יש בחידה, מרן החידה, בספר שם הגדולים, שואל לגבי תיקוני התשובה של הארי, לעומת תיקוני התשובה של רבי יהודה החסיד. על כל מיני עבירות, רבי יהודה החסיד אומר, עושים ככה וככה, כך וכך תעניות, כך וכך סיגופים וכו'. הארי גם כתב דברים כאלה, אבל מה שהוא כתב לא זהה למה שכתב רבי יהודה החסיד. עכשיו, שניהם כתבו ברוח הקודש. איך זה יכול להיות? אומר החידה, כי הם לא היו באותו דור. לפי הדורות, ההתמודדות עם הרשע, עם הקליפות, היא התמודדות אחרת. מה? טוב, יש גם עניין של נפש פרטית, אבל יש גם הוראות כלליות שהם נתנו. אז זה חייב להיות שיש בו משהו ברוח של הזמן. או למשל, הבעל שם טוב שאמר שעכשיו לא צריך סיגופים, צריך שמחה. מה זה עכשיו? מה זה העכשיו הזה? כן, זה משהו שהשתנה באוויר של העולם. יש, אביא לך דוגמה בתחום אחר, כשתלמידי הגרא עשו את חנוכת בית כנסת החורבה בירושלים. מה זה היה אז? זה היה משהו גדול מבחינתם, כי זה היה בעצם ההצלחה של היישוב היהודי בירושלים, היישוב האשכנזי בירושלים, סוף סוף לקבוע איזשהו בסיס, איזה יתד בירושלים, וזה היה, יום החנוכה היה באייר. ואמרו אלה שהשתתפו שם, שהם הרגישו שנפתח חלון במחיצה של ברזל שמבדילה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. זאת אומרת שבזמן קורה משהו. או להבדיל, אני ראיתי דברים שכתב הרבי ממונקאץ' האחרון, זה שהיה בפתח תקווה. אז הוא מספר על איך המשפחה שלו עברה את השואה. אז הוא אומר, היה ברור לכולנו שיש משהו שעוצר את התפילות באותה שעה. משהו ברקיע, לא נותן לתפילות לעבור. כן? כלומר, יש זמנים. זאת אומרת שהטיפול שלי בשאלת הרע שלי, אז יש לזה השלכות על כל ההוויה. טוב, עכשיו שדיברנו כל הדברים היפים האלה, אולי ניתן מקום גם לרב קוק להגיד משהו. הרשעה שבעולם מוצאה באדם את מכונה. הולכת ומתגלמת בקרבו. שון גולם. מדי יום ביומו. מוסיפה היא אומץ. כן, אל תחשוב, יש מלחמת עולם בין הטוב לבין הרע. והרע לוקח שבויים, או לא לוקח שבויים, תלוי, לפי מה שבא לו. ואין מוסיפה יומץ, מכשלת היא את כוחו להתרומם, להתעלות לטוב. יצרו של אדם, זה בכבר של הגמרא, מתגבר עליו בכל יום. הוא מבקש המיתו, שנאמר, צופה רשע לצדיק, הוא מבקש המיתו, השם לא יעזבנו בידו. כן, שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אי אפשר לאדם בלא תפילות תדיריות שאחד מפרקיהן הם הוידויים. האדם מוכרח להתוודות על עוונותיו, על חטאיו שבגלוי ושבסתר ושבסתרי סתרים, על נטיותיו לרעה ההולכות ומלפפות אותו. למה? ומה זה הוידוי? אפשר להבין את הוידוי בתור מסדר ביוש. כן? בוא תספר מה עשית. אבל יש בעיה עם זה. למה זה לא נכון? כי לפני מי אתה הולך לספר את מה שעשית? לפני מי שכבר יודע את זה. כלומר, אתה אומר לקדוש ברוך הוא, שלום, רציתי להגיד לך שעשיתי עבירה פלונית. אני ידעתי, אתה מספר לי. כן? כלומר, יש פה משהו לכאורה לא הגיוני בוידוי, נכון? אבל למה? זה בדיוק העניין. אני יודע שחטאתי. הקדוש ברוך הוא יודע שחטאתי. אז מה אני עכשיו עושה? אני מספר לו שחטאתי. אני יודע, אני כבר יודע. הרי מתי אדם עושה וידוי? אחרי שהוא יודע. אדם עושה חשבון, אומר, וואלה, רגע, מה עשיתי היום? עשיתי ככה וככה וככה וככה. זה לא וידוי.
זה בירור הדברים.
הבירור קודם לוידוי. אבל למה הוא צריך את הוידוי? כן, אבל
אז זה המציאות היא אחרת ברגע שמדברים
על זה. אבל עם מי הוא מדבר?
בסדר, שני הצדדים, יש פה צד שיודע, צד שיודע. שני הצדדים יודעים כולם יודעים שככה.
כן, כן. ברגע שנגיד, יהיה איזשהו תהליך. אז אתה אומר, כן, אז זה משנה משהו אצלו. אבל לכאורה, הוידוי זה אחרי שאדם עשה תשובה כבר. כן, זה השלמה של התשובה. לא, אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני חושב שיש פה נקודה נוספת. מה החטא עושה? החטא עושה שני נזקים. הנזק הראשון זה מה שהחטא מזיק. כן, כל חטא יש לו נזקים שכרוכים במה שעושה. אבל יש עוד משהו. על ידי החטא מתנתק הקשר בין האדם לבורא. ואז צריך לתקן גם את זה. אז אם אני עשיתי תשובה ותיקנתי את החטא שלי, עכשיו אני הולך לפני הבורא ואני אומר לו, עכשיו אפשר לחדש את הקשר. כלומר, הוידוי, יש בו ממד של שמחה. יש לך, אתה רשאי לעמוד מחדש לפני הבורא. לכן גם בוידוי, הרמב״ם כותב, צריך להתוודות לפני השם. אז הוידויים, הם משחררים, כמו שאמרת. יש גם ביטוי, למשל, הארי ז"ל אומר, שלא להתוודות פעמיים. למה? שלא יהיה ככלב השב אל קיאו. אז מה זה אומר? שמה זה הוידוי? זה הקאה. זה להקיא. יש הקאה פיזית, יש הקאה רוחנית. זה הוידוי. זה שחרור, טוב להקיא. סוף סוף משוחרר. כן. מה... ודאי. הווידוי זה תולדה של התשובה. אם אדם מתוודא בלי תשובה, זה שום דבר. לא, זה האמירה. האמירה חטאתי, ועשיתי כך וכך. ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה העיקר של הוידוי. יש על זה ברמב״ם הלכות תשובה. אני נתתי על זה שיעורים, על הלכות תשובה לרמב״ם. אפשר למצוא בארכיון, בוכתה. כן, עכשיו. מה? נו. כשהרב כתב את זה, הוא לא כתב את זה באורות הקודש. הוא כתב את זה במחברת שלו. בסדר? טוב. מה?
לגבי הניתוק, שהקשר של האדם מהקדוש ברוך הוא, לא תמיד נגיד על זה, תשובה היא יכולה להחזיר את זה?
תשובה מחזירה. והראיה שהיא מחזירה זה שעכשיו אפשר לדבר איתו. הווידוי. אז כבודו יעיין בהלכות תשובה לרמב״ם פרק א' הלכה ד', שיש עבירות שצריך תשובה ויום הכיפורים מכפר. אז צריך תשובה. כן, מה?
וידוי זה החותמת על כך
שהוא עשה תשובה.
הקשב?
בדיוק. אז בואו נמשיך. כלומר, כאילו, הרבה זמן, אומר כזה שרואה, הרבה זמן לא דיברנו. בואו נדבר על משהו. על מה נדבר? על החטאים שלי. טוב. מה? כשהטהרה של התפילה והוידוי באה מדי יום ביומו, כשחשבון הנפש אינו דבר נשכח מהאדם, אז הוא מנער את הרשעה ממנו כמעה כמעה. טרם שהספיקה להיעשות עליו הרמה גדולה כזאת שלא יוכל להרים ראש. כלומר, אומר הרב, זה כמו היגיינה. כן? אדם מתרחץ כל יום, אז הוא נקי. אדם מתוודא כל יום, נפשו נקייה. ואז הסיכוי שהרשעה תתגבר עליו קטן מאוד. הוא הולך באופן הדרגתי ומשתחרר מן האחיזה של הרשע בקרבו. כמעה, כמעה. מה?
ספציפית לפני השינה או שכאילו בעיקרון כל התפילה?
פה הרב לא דיבר עדיין שזה לפני השינה. בהמשך הוא יגיד את זה. ומה ראי, זה תמיד טוב לעשות חשבון נפש. יכול להיות שאדם לא הולך לישון, אבל יש לו איזה עבירה, והוא צריך לעשות תשובה עליה, ויעשה חשבון נפש, זה בסדר. כן? אבל הסדר הקבוע זה לפני השינה. ומה ראי דחושבנה, בכל יום, מסלקים את הרשעה היומית, מתוודים הם לפני שינתם הקבועה, על עצמם ועל כל העולם כולו. כן, יכול להיות שאותו מרי דחושבנה, אין לו עבירה. מה יעשה? צריך לעשות חשבון נפש, אבל אין לו עבירה. הוא בסדר. כן, אבל אתה מתוודא בשם העולם. מה אתה אומר? וו, מה אתה רוצה?
מה זה מרי דחושבנה?
בעלי חשבון. זה ביטוי מהזוהר. כן? שיש אנשים שנקראים מרי דחושבנה, בעלי החשבון. בוודאי, למה? חשבון בבנק? זה כבר יש הרבה אנשים שיש להם. לפחות מגלים הם את מחאתם על הרשעה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא. כלומר, אני אומר, אביתי, חטאתי, אבל, רגע, אבל אתה לא חטאת. כן, אבל יש מחאה. אני מוחה על הרשע העולמי. בכל מקום שהיא. מעמידים בזה את נפשם. נוכח הטוב והקודש. מעלים אותה בזה אל שורש חיי קודשה.
למה?
מה?
למה הוא דווקא מתייחס למרד לחושבנה, אם זה כל
עם ישראל
בעצם?
מה, עם ישראל?
שלוש, פעמיים ביום, כולם מתוודים.
הוא מדבר פה... בתפילה. מה, מי אמר כולם מתוודים? מה, כולם ספרדים? מה עם האשכנזים שלא מתוודים כל יום? מה?
לא
מתוודים? לא. מנהג אשכנז, נוסח האשכנז, רק בשני וחמישי. תפילה יותר קצרה. כן? טוב, אבל לגבי, מדובר פה על מי שזה בנטייה של הנפש, זה לא בשביל כתוב בסידור, כן? בנטיית הנפש שלו. כן? זה כמו שאדם מתפלל. ראיתי, יש כמה אנשים, בין אלה שבבית הכנסת עם הסידור, יש חלק מהם שמתפללים, ראיתי. כן? אז גם פה, מראה דחושבנה. כמה אנשים יש? לא כל אחד מראה דחושבנה, שיש לו חשיבה מערכתית על עצמו ועל העולם. לא דבר מובן מאליו.
מערכתית? למה מערכתית?
הוא רואה את עצמו כמערכה שצריך לסדר, ואת עצמו כחלק ממערכה כללית של מלחמת הטוב ברע. ועל פי זה הוא פועל. כמו רמטכ"ל שמסדר כוחות, משקיע פה, משקיע שם. כן. אז זה אומר, לפחות מגלים הם את מחאתם על הרשעה הפרטית והכללית בכל מקום שהיא. מעמידים בזה את נפשם, נוכח הטוב והקודש. מה זה מעמידים את נפשם נוכח? זה כמו למשל פתח אוהל מועד. אם אדם נכנס למקדש, אז יש לו כל מיני מקומות להיות בהם. אבל אם הוא בדיוק מול הציר שמוביל אל קודש הקודשים, אז יש לו חוויה אחרת לגמרי. הוא רואה, אם מרימים את הפרוכת, הוא רואה את הלוחות, או את ארון הברית. כלומר, יש אפשרות של לעמוד מול הציר של הקודש והטוב, ויש מי שבצדדים. אז מראי דחושבנה, הם תמיד חיים בחוויה של המפגש עם הציר המרכזי הזה. כן, בבקשה. יש מזבח הקטורת באמצע, זה נכון, אבל בפרשת תרומה אין מזבח קטורת. וגם כשיש מזבח קטורת, אם אתה עומד במקום מספיק גבוה בהר הזיתים, אז אתה רואה את קודש הקודשים מעל מזבח הקטורת, שהוא נמוך. נכון. עכשיו, בכל מקום, מעמידים בזה את נפשם נוכח הטוב והקודש. מעלים אותה בזה אל שורש חיי קודשה. מחברים את יניקתה מבאר הטוב. בידך אפקיד רוחי. זה חלק מהפסוק שאומרים לפני השינה, בידך אפקיד רוחי, פדית אותי השם אל אמת. כן, חד פיסוקה דרחמי. מה? זה הבאר. אפשר להגיד שזה הבאר, לא יודע בדיוק איפה הבאר. טוב, על כל פנים זה הערך של החשבון.
איזה קשור,
בידך אפקיד רוחי לחשבון הזה? לא, זה החיבור. מה? החיבור, בידך אפקיד רוחי. כלומר, אני מחובר נוכח פני הקודש. כן? מה?
איך עושים את ההבדל בין זה, סתם להגיד בידוי, וזה שעכשיו הוא, לא יודע, באמת,
כלומר, מתי אדם מתכוון למה שהוא אומר ומתי לא? זה מה שאתה שואל.
סתם מלמול, הוא ממלמל לנו.
אז זה תלוי אם הוא מתכוון או לא. נוסח הווידוי יכול לעזור, יכול לעזור, יכול להפריע, תלוי. כן? כלומר, זה כמו כל עשייה ריטואלית שהיא עשויה לעזור, היא עשויה להוות מחסום.
אין הכרח שזה יהיה לפי הנוסח,
כן, הרב כאן מדבר על הלך נפש, הלך נפש של מראי דחושבנה. וזה מתוך כך הם אומרים את הווידוי שכתוב בסידור, לא הפוך. אז שזה לפני השינה, פה זה לא כתוב. לפני, נכון, לפני שנתם הקבועה. כן, כי כשהאדם מסיים את האחיזה שלו בעולם, הולך לישון, אז הוא מסיים את אחיזתו בעולם, אז הוא, אפשר לומר, שב אל מקורו. כשנשאלת השאלה, מה עם כל מה שהוא עשה? זה הזמן. לא בזמן הפעילות עצמה, כי בפעילות עצמה האדם בונה את העולם, הוא לא יכול לעצור. פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. כן, זה מה שדיברנו על ארבע קירות. האדם הוא לא מנותק מן העולם, הוא חלק מן העולם. מה? קירות. ארבע קירות. קיר זה מבנה, זה בניין שמבדיל בין חלל לחלל. כן, מה שדובר בתחילת השיעור עבור אלה שהגיעו בזמן. אז דיברנו על השאלה, האם אדם שנמצא בין ארבע קירות רואה את הרשע העולמי או לא. כן, אז ככה דיברנו בתחילת השיעור, אבל זה היה לפני הרבה זמן, אז לכן אני מבין שזה נשכח. טוב. אז פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. כשהטוב מרובה בה, מכריע היא את הטוב הכללי בכוחה. וכיוצא בזה להפך. אגב, מעניין, הרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שמכיוון שאם כל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי, אז אם אדם מוסיף זכות אחת, איתה יכריע את כל העולם לטובה. אם מוסיף חובה אחת, יכריע את כל העולם לרע, חלילה. ולכן אומר הרמב״ם, צריך אדם לראות את עצמו כאילו שזה מצב העולם. כן? כלומר, אתה צריך לחשוב שייתכן שעל ידי מעשה אחד שאתה עושה, או מחשבה אחת שיש לך, אתה מכריע את כל ההוויה כולה. מה זה הכאילו הזה? זה, ואם זה לא נכון? אני מבין שזה תמיד נכון. כלומר, זה תמיד נכון שהעולם שקול. אבל איך הוא שקול? לא לפי חשבונות שלך. אבל בסופו של דבר, יש בכוחך, בלחיצה על הנקודה העצמית שלך, אתה משנה את כל המערכת. אז אתה באמת מכריע את כל העולם לטובה. גם אם חשבון העבירות והמצוות הוא לא ידוע לך, או איננו בדיוק 50-50. בדיוק. איך אומר הרמב״ם שם? אין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות.
אפשר להסביר את זה שוב? איך יכול להיות שאין סכום שווה ש...
כן, אבל אנחנו לא רק סכום. זה כמו שלמשל, אם, הרי אני עשוי מהרבה איברים, אבל אם כואב לי פה, אז זה משתק את כולי. נכון? כואב לי פה, אני לא יכול לעשות כלום. רגע, אבל כואב לך רק פה. נכון, אבל יש הקרנה, יש שייכות. זה כל כולי. אז יוצא לפי זה שהאדם הפרטי בעבודתו הפרטית, מה שהוא מתקן, יכול בעצם להשפיע על כל ההוויה כולה. בסדר?
אני שייך לכל ההוויה כולה מטעם
הנשמה
שלו,
מטעם
הגוף?
מטעם הנשמה. בגוף זה קצת יותר מסובך, אם כי גם בגוף. למה? כי הגוף שלנו הוא תולדה של העולם. איך הגוף שלי נוצר? הוא נוצר מכל האטומים שבכל ה... כלומר, אפשר לומר, אפילו המפץ הגדול נמצא בקרבי. עדיין זה, אלמלא המפץ הגדול לא הייתי פה. זאת אומרת, אני תולדה של תהליך של 16 מיליארד שנים. אל תתפוס אותי על רבע שעה. וזאת אומרת שלמשל כשהקדוש ברוך הוא ראה את הרב קוק, אמר לעצמו, טוב עשיתי שעשיתי את המפץ הגדול, היה שווה 16 מיליארד שנה כדי להגיע לרב קוק, לא שווה. טוב, אז יש קשר גם לגוף. פועלת היא נשמת כל יחיד במערכי ההוויה כולה. כשהטוב מרובה בה, מכריע היא את הטוב הכללי בכוחה. וכיוצא בזה, להפך, השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה, ממעטת את הפעלתה על העולם כולו, הרוחני העליון. כלומר, זה תלוי גם בכוונה של האדם. יש אדם שלא אכפת לו מכל ההוויה, תעזוב אותי מכל ההוויה, מה זה הדיבורים האלה? זה סתם דיבורים באלמה. אני רואה רק את מה שממשי, קרוב אליי, או קרוב אל דורי. אתה מדבר על ההוויה כולה, אתה חולם, אתה מיסטיקאי. אומר הרב, עצם העמדה הזאת, זה כבר מקטין את ההשפעה של האדם על העולם. כי זאת החלטה לחיות לבדו, מנותק. הוא מכרית את עצמו מעץ החיים הכללי. אז זה מה שאומר כאן הרב, כן? השתקעותה של המציאות הפרטית בפרטיותה, ממעטת את הפעלתה על העולם כולו, הרוחני העליון. במידה מסוימת כן, זה הצרה. כלומר, כשחזל אומרים, מיום שחרב בית המקדש, אין לו אלא הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה, זה ביטוי של צער. אנחנו לא מרוצים מהמצב הזה. בסדר? ודאי. אתה צריך לצאת מן ההשתקעות הפרטית אל הממד הכללי. לפי הרב, למשל, זה אחת המוטיבציות הנסתרות של הציונות. להוציא את עם ישראל ממצב שבו כל עניין פרטי הוא המעסיק אותו, מה בצלחת שלי, לממד קולקטיבי, לאומי. בעת השינה, כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו, מתטהר הוא ממעיין החיים העליונים. אם נטהר הרצון, והחטא שר ממנו. אז בעצם יוצא שה... הסרה של החטא לפני השינה, זה כדי לאפשר את החיבור הזה. נכון? החטא עצמו גורם חלישות הרוחניות עד שהשינה סוגרת את כל פעולתו. אמנם יש מידה שהשינה יפה לצדיקים ורעה לרשעים, אף על פי שמצד הגלוי חלקה החומרי היא רעה לצדיקים ויפה לרשעים. זה משנה. במשנה כתוב ששינה יפה לרשעים ורעה לצדיקים. למה אנחנו רוצים שהרשעים ישנו? כי כשהם ישנים הם לא עושים בעיות. למה טוב לנו שהצדיקים יהיו ערים? כי כשהם צדיקים הם מתקנים את העולם. אומר הרב, זה בצד החומרי. אבל יש גם צד הפוך. שהשינה יפה לצדיקים. טוב שהצדיק ישן. למה? בגלל שבאופן פנימי הוא מתחבר אז למה שהוא אמר מקודם, נכון? כוח החיים הרוחניים שואב הוא ממקורו, מתאהר הוא ממעיין החיים העליונים. אם נתהר הרצון והחצר ממנו. לכן יש גם, אפשר לומר שהשינה היא סוג של מוות. כן? המוות, אדם מתחבר אל מקורו. מה? אחד משישים. אחד משישים כן, שינה, אחד משישים במיטה. מה אתה אומר? יש גם זיכור, יש גם צד הפוך. יש צד של אחיזת הבהמיות על האדם בזמן השינה. כי כשאני ישן, השכל שלי לא עובד. השכל שלי לא עובד, אז מה שולט בי? הטבע שולט בי. אז לכן יש גם תומעה שבעקבות השינה. יש גם זה. התשובה לפני השינה...
למה זה רע לרשעים? מה השינה יכולה, למה היא
מזיקה
לרשעים?
למה היא רעה לרשעים? כן. היא רעה לרשעים, בגלל שכיוון שהם לא תיקנו את עצמם, זה כמו שאמרנו, מה ששולט בהם זה הכוחות הבהמיים, הטומאה, הדמיון. כן. התשובה לפני השינה מביאה ברכה כמוסה לעולם, ומברכת את הנשמה משפע מקורה. כן. זה הפסקה, מה שקראנו עכשיו, שתי הפסקאות האחרונות, הם לא ברצף אחד עם שתי הפסקאות הראשונות. ושמתם לב, יש כאן שינוי בגופן. המילה פועלת, כן, היא כתובה בגופן מרים, ולא בגופן פרנקריל, כי זה התחלה של פסקה אחרת בכתב ידו של הרב. ושתי הפסקאות הובאו ביחד באותו הפרק על ידי הרב הנזיר. כן? מה?
למה אתה חוזר את
זה? מה, זה לא פעם ראשונה שאני אומר את זה? וואו. אני אקח למה אני עושה את זה. א', כדי לשעשע אתכם. ב', אני שמעתי שהרב דרוקמן עושה את זה כשהוא מלמד אורות הקודש. אז אם הרב דרוקמן עושה את זה, מצווה להידבק בדרכים של צדיקים. כן. כן, חוץ מזה יכול להיות שיש מישהו שעכשיו פעם ראשונה שהוא שומע את זה. כן. מה? יש פיזור אותיות. כן, לפעמים פיזור האותיות זה צורת הדגשה. במקום לשים קו או לעשות בכתב שמן, אתה מפזר אותיות. כן. אז זה יותר גרוע.
התגברות של החטא על ה...
נכון.
זה יותר גרוע בעצם.
נכון.
במקום שזה יעשה פעולה של דווקא...
נכון. טוב, פרק נ"א, דרכי חצות. ארבעה דרכים ישנם לכמעט חצות. מה זאת אומרת ארבעה דרכים? אדם רוצה לקום לחצות, תיקון חצות. יש פה בעיה, איך הוא ידע שזה חצות? זריחה אני יודע, אני רואה את השמש עולה. עמוד השחר, אני גם רואה. אני רואה שקרן אור מהחושך. צהריים, מנחה, אני רואה. זה בדיוק השמש עולה, ועכשיו, לתפילת מנחה זה כשהכותל משחיר. וגם שקיעת החמה, בין השמשות, זה דברים שרואים. אבל איך אדם יודע שחצות?
חשבון.
איך חשבון?
חשב.
איך הוא מחשב? אבל איך הוא יודע שהגיע? הוא יודע מתי חצות באופן עקרוני, אבל איך הוא יודע שהגיע חצות? הוא רוצה לקום. הוא רוצה לקום. כן, הרי אף אחד לא אומר לו. אין משהו שאומר לו עכשיו חצות. כן, אז השאלה היא איך עושים את זה.
שאלה לפי השיטות?
לא, זה לא קשור לשיטות. אנחנו מניחים שאנחנו יודעים מתי זה חצות, אבל השאלה היא, מה יעיר אותי? כן? אני מתעורר באמצע הלילה, איך אני יודע מה השעה? זאת השאלה. לכן אומר הרב, ארבעה דרכים ישנם לכמעט חצות. מצאנו במקורות שמדברים על זה. ארבעה אופנים. האחד, החזרת הנשמה לגוף בדיוק. הבא מתוך הרגש הפנימית בילוי העולמות וקיצתם מנקודת חצות לילה. כלומר, שואלים את ה... למה קמת? כי עכשיו חצות. איך אתה יודע שחצות? מה, אתה לא מרגיש? כל ההוויה כולה השתנתה, הנשמה חזרה לגוף וכל מיני דברים. זה סדר העולמות השתנה. הוא מרגיש את זה. עכשיו, זה... מה? ולכן הוא מתעורר. כן, כן, גם עולמות ביקיצה. מה זאת אומרת? החצי הראשון של הלילה והחצי השני של הלילה בכלל לא דומים זה לזה. למה? כי מה זה הלילה? העולם נכנס לתוך החשיכה. המקום שבו אתה נמצא על כדור הארץ נכנס עכשיו לאזור האפל, איפה שהשמש לא מהירה. זה משהו טרגי, זה משהו נורא. העולם, הגלוי הולך ונעלם. מחצות ואילך, אתה הולך ומתקרב אל האור. אז אתה יכול להשוות בכלל? אין, המקובלים אומרים, זה ליל וזה לילה. אין? ליל ולילה. שניהם זה ביטויים לזמן האפל. החצי השני נקרא לילה. החצי הראשון נקרא ליל. זאת אומרת, אתה בחלק הראשון, זה הזמן של השקיעה של העולם. זה זמן שבו אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול לתקן את העולם. עדיף שתלך לישון. אבל מחצות לילה, העולם מתקדם אל האור. אתה רואה את זה? לא, לא רואים. אבל אתה יכול להרגיש. בסדר? לכן, זה מה שאומר כאן הרב. החזרת הנשמה להגוף בדיוק הבא מתוך הרגשה פנימית, בעילוי העולמות, וקיצתם. נכון. העולמות בעצמם מתעוררים. בנקודת חצות לילה. מה אתה אומר? תיקון חצות זה תפילה שאומרים אותה החל מחצות, זה יכול להיות עד הבוקר, שבה האדם מתפלל על החורבן ועל הצרות, גלות השכינה וכו', הוא מתפלל גם על הגאולה. זה מזמורי תהילים. עכשיו, לפי המקובלים צריך אדם להתעורר לפני שמתחילה נקודת חצות. ואז הוא זוכה, זה למשל... כתוב אפילו במשנה ברורה, שמי שזכה לחוכמת הקבלה, זה הזמן ללמוד את זה. כן.
הוא לא מדבר על תיקון חצות,
נכון? הוא שאל אותי מה זה תיקון חצות.
כן, אבל הרב מדבר על כמעט חצות, עצם הקימה.
כן, עצם הקימה בחצות, נכון, אבל זה קשור, ודאי. מה אתה אומר? מה המשמעות המספר 60 ממיטה? אחד מ-60 זה הכוונה מה שבטל. כן, כלומר, למשל, טיפת חלב נפלה לתוך תבשיל של בשר, אם יש 60 במאכל כנגד החלב, זה קשר. למה? כי זה בטל, כלומר, הטעם לא מורגש, אבל זה לא שהחלב לא קיים, הוא קיים אבל בטל. אז גם כן, בשינה יש משהו מן המוות, זה כוונה אחד מ-60. מה זה 60? זה מספר עגול, האות סמך. כן, מה שסגור, או מה ששלם, תלוי. טוב. השנייה, על ידי רוח צפונית, הבאה על ידי כינור, התלוי למעלה מראשותיו של דוד, מלך ישראל החי וקיים. טוב, זה... זה... הראשון זה בשאר הכוונות. כן, של הרי. והשני, זה בגמרא. כתוב, הרי על דוד כתוב, חצות לילה אקום להודות לך. איך דוד היה קם בחצות? פשוט. היה לו כינור, תלוי מעל ראשו, ובחצות, ברנג, רוח צפונית עוברת, ברנג, אז הוא מתעורר. אגב, ראיתי בגמרות של הרב שיינזלץ, נדמה לי, הוא כותב שם שבאמת בעיר דוד, איפה שדוד היה חי, אז בחצות לילה באמת הרוח בא מהצפון. מעניין. לא, זה תלוי לפי המבנה הטופוגרפי של העיר. אז בחצות, שם זה, המבנה הטופוגרפי בנוי באופן כזה שהרוח מנשבת מצד צפון, רוח צפונית. אבל ברור שהכוונה העיקרית של ההגדה הזאת זה שיש משהו צפון. מה זה הכינור? הכינור זה הנשמה שלו, נכון? נר כ"ו, נר השם, י' כ' ו' כ'. אז אותיות כינור. כינור, זה... זאת אומרת שיש התעוררות נשמתית שעוברת דרך הכינור של האדם. משהו צפון שמתגלה. רוח צפונית. אז זה האופן השני. מה? כי צפונה. צפון זה המקום הנסתר. למה? השמש עולה במזרח, אחר כך בדרום, ואחרי זה במערב. רוח צפונית, אין שמש. אז מה שצפון נמצא שם. כי השמש צפונה שם.
למה מזה מעוררים? למה זה מעורר?
כי מה שמתעורר זה הצורך של ההשלמה. משהו בי חסר, אני רוצה להשלים אותו. זה כמו שהגמרא אומרת, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם באופן שהשמש מאירה גם בצד צפון? כדי שאם יבוא מישהו ויאמר שהוא אלוה, יגידו לו, אז תשלים את הצד הזה. כן. אז שמסביר המהר"ל, מה זאת אומרת תשלים את הצד הזה? הכוונה שהעולם בנוי כמשהו לא מושלם, שלא מוקף מכל צד. אז, אז יש לו יחס אל מי שבראו. בסדר? זה הכוונה. של מה? אה, של מה שהרב כאן מדבר. האחד שזה בהוויה כולה, השני זה בנשמה. בנשמה של האדם.
פחות גבוה.
פחות גבוה, ודאי. עכשיו, מה זה דוד מלך ישראל חי וקיים? דוד מלך ישראל זה הכוונה הרוח הלאומית. בעיקר זה ברב בכמה מקומות. כלומר, למרות הגלות, עדיין היסוד הלאומי ממשיך. עכשיו, לא רק זה, דוד מלך ישראל הוא מלך. מלך צריך לנהוג באיזושהי אבירות לב, איזושהי אכזריות מסוימת כדי לנהל את המדינה שלו. שמה יאמר אדם? בשביל מה לנו מלך? אבל זה מה שהרב אומר, זה חשבונות ארוכי טווח. כלומר, אם אתה עושה חשבון מיידי, נראה שמלכות מיותרת. אתה עושה חשבון לטווח ארוך, צריך מלכות. זה נקרא דוד מלך ישראל, חי וקיים. אז התחושה הזאת היא המעוררת בחצות. זה מה שאתה רוצה לתקן. השלישית, על ידי כל התרנגול, המכריז ואומר, קומו ישנים, מתרדמתכם. מה זה? לא, יש כל תרנגול. כן. אז כנראה שיש תרנגול שיודע, תרנגול חצות כזה. אתה עושה גידול מיוחד. תרנגולי חצות. יש גם תרנגול של עלות השחר, מבדיל, כן, אנטנה שכבי בינה. מה? מה אתה אומר?
יש לנו תרנגול בשכונה, בית מימון מישהו מגלה תרנגולים.
כן.
שומעים אותו, אבל לא רק בעלות השחר בדיוק.
טוב, כי אל תשכח שבעיר יש הרבה תאורה. כן. אבל בכפר, מה שהיה פעם, שלא הייתה תאורה, אז התרנגולים הרגישו, כן, מה אתה אומר? מה? זה, כן, זה התעוררות של תשובה. הרי, אורו ישנים תרדמתכם, אומר הרמב״ם, זה אז הרמז שיש בתקיעת שופר גם, בראש השנה. כלומר, זה הזמן שבו האדם מתעורר לצאת משפלותו, מקטנותו, מתרדמתו. כן? אז זה, יש גם זה שמעורר אותי. זה גם מניח איזושהי שפלות של האדם. לא כמו דוד מלך ישראל חי וקיים. וזה, כן, כל התרנגול. התרנגול נקרא גבר. למה גבר? כי הוא גובר. צריך להתגבר. כן, אז גם פה, זה הקריאה לאדם להתגברות. כמו בתחילת השולחן ערוך. להתגבר כארי. כן, ככה מתחיל השולחן ערוך. ערבי, מה?
גבר
כתרנגול. כן. ערבי, על ידי מכונה מעשית כמו התקלה ומשקלי השעות. מה זה התקלה? תקלה זה שעון מים. כן, בספר הזוהר יש תיאור של מכונה שעל ידה אפשר לדעת מתי חצות. מה זה זאת אומרת שעון מים? זה משהו לא לגמרי מדויק, אבל זה משהו שמטפטף. מטפטף, יש חשבון שברגע שנגמרת כמות המים המדויקת ששמים לפי זה, לפי החישוב, זה מפעיל איזשהו גונג או משהו כזה. זה התקלה. יש באנציקלופדיות, יש תיאור בדיוק, אפשר גם בוויקיפדיה, אני חושב לראות איך התקלה בנויה. כן? זה הסבא רבא של השעון. אז יש גם משהו טכני, כמו משקלי השעות. תשימו לב, זה בעצם כנגד ארבע עולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בעולם העשייה יש לנו דברים טכניים. יש לנו בעולם היצירה איזה תחושות רוחניות של התעוררות מהתרדמה. יש בעולם הבריאה כבר קנאות לאומית, דוד מלך ישראל, ויש ההבנה הכוללת של תיקון העולם כולו. זה מכוון כנגד ארבעת השירים שבשיר מרובה בכרך ב', כרך ב' של אורות הקודש, עמוד תו מם דלת, קל לזכור כי זה 444, שיר מרובה. שם הרב מדבר על זה שיש גם ארבעה אופני שירה של האדם. יש אדם ששר את שירת נפשו הפרטית, שירת אומתו, שירת העולם, כלומר האנושות, ושירת ההוויה. כלומר, זה ארבעה אופנים של התעוררות, ותיקון חצות, או כמעט חצות יותר נכון, מכוונת כנגד ההרגשה שמשהו משתנה אז בעולם. זה הזמן, זאת ההזדמנות לעשות משהו. בסדר? כן, מה? איך אפשר לקום אם אתה לא ער? לא הבנתי. אני חושב שיש, הבדל. כן.
כל השלוש הראשונים, השלושה הראשונים, זה מלמעלה למטה, דווקא האחרון זה מעשה ידי אדם.
זה גם מלמעלה למטה, אני ישן. מישהו, אני כיוונתי לפני השינה, אז בשבילי זה גם כן מבחוץ.
אני בניתי את המכונה הזאת.
מה? אתה בנית, זה נכון, אבל עכשיו היא פועלת לבד. אז זה נכון שיש פה שותפות, אפשר להגיד. אבל באופן כללי, גם כשאתה שם שעון מעורר, כן? אז עכשיו כשאתה ישן, אתה לא פועל על השעון. הוא עובד לבד. ולפעמים באים כל הכוחות יחד ומאירים, עורי, עורי, דבורה, עורי, עורי, דברי שיר. אז ארבע פעמים עורי. אז זה ארבע אופנים של קימה. זאת אומרת, אצל אישה כמו דבורה, הנביאה, אז ארבע מוטיבציות פעלו כאחד. נשאלת השאלה, אם היא כבר מתעוררת מכוח התיקון של העולמות או מלכות ישראל, אז בשביל מה צריכה גם את התקלה? כדי לחבר אותה, כדי לחבר את הכל. כלומר, זו תפיסה מונותאיסטית, שהאופנים השונים של התעוררות שייכים זה לזה. שהרג מה? שעשה ארבע מיטות בדין.
כן, זה קרה
בזמנית. למה להיות פסימי, מיטות בדין? אתה תגיד...
בסוף היא קמה...
אני לא יודע אם זה בדיוק אותו זמן. זו שאלה מעניינת. צריך לשאול את אלה שמתעוררים לפי זה ואת אלה שמתעוררים לפי זה, ולמדוד מה ההבדל. אתה קם בגלל התרנגול או בגלל התקלה? בוא נבדוק. לפי זה נדע. כן. לא.
מה ארבע נקודות של כל אחת מהן? אמרנו שהשלישי זה
מיניות.
השני, סליחה, של דוד מלך ישראל.
ארבע שירים, נו. שיר מרובע. הפרט, האומה, האנושות והעולם. ויש גם שיר שקובע את כל השירים ביחד. שיר השירים. הוא השיר של כל השירים ביחד. כן.
זה סדר הפוך, שהפרט פה זה הרביעי אצלנו.
נכון. וכי לא ידעת הזאת? האנושות זה האוכלוסייה של כדור הארץ. העולם זה כל ההוויה כולה. הרי בני אדם משוכנעים שהם תכלית הבריאה. הרמב״ם אומר, מי אמר לך? האדם, מה זה? סך הכל ג'וק. ג'וק מגודל, קצת יותר חכם. אבל זה ג'וק. אתה יכול להגיד שכל הקוסמוס כולו וכל העולמות הרוחניים והגשמיים נבראו בשביל הג'וק הזה? יש מגמות עוד יותר כוללות. נכון. אצל המקובלים יש שתי סברות. יעוין במאמרי הראייה, עמוד 111, שהוא מביא שהמקובלים אמרו שתי סברות. מה? כן, עולם היצירה הוא עולם שירי, שבו הדמיון שולט, עולם המלאכים, כשהמלאכים בוכים בעולם אחר. אז בעולם הזה יצאו לנו יותר, כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך. כלומר, יש ממד לירי, שירי, שמתעורר באדם, שפונה גם אל הצד של המרירות של נפשו, שבא גם משפלותו. נכון, ודאי, ודאי. כן, דבר נא. למה לקום בחצות? כדי לומר תיקון חצות. או על כל פנים, כדי להתכונן לתיקון העולם. כי זה הזמן שבו אני חש שההוויה מתקדמת בכיוון האופטימי. אנחנו הולכים אל האור. זה אגב דבר מעניין, שהנוצרים מתחילים את היום בחצות לילה. וזה גם היה מנהגם של המצרים הקדמונים. והתורה שינתה את זה, אנחנו מתחילים מתחילת הלילה. מה זה אומר? שאנחנו לוקחים את הדבר משורשו. כלומר, ברגע שיש חשיכה בעולם, אנחנו כבר מכינים את העולם המתוקן. ואז יוצא שגם סוף היום, זה כשיש עדיין אור. נכון. נכון. זה לא כתוב פה. לא כתוב. אבל זה האמת. מה? למה? זה חצי, בדיוק.
אבל אנחנו מתחילים את היום כאילו
מהערב. אבל יש הבדל בין הזמן שבו אתה רואה שהכל שוקע, לבין הזמן שבו הכל עולה.
שזה חצות.
חצות לילה. בדיוק זה הרגע המדויק.
יש בזה אולי אלמנט של תשובה לתרבויות שקדמו עם העניין של חצות?
לא הבנתי.
כלומר, היה תרבויות, הרב אמר, גם המצרים העתיקים היו עושים...
נכון.
כן,
חצות לילה היה מכת בכורות. כן, זה בדיוק העניין. שזה, כאן התברר ההבדל בין ישראל למצרים. אף על פי שאין ללמוד סתרי תורה בלילה קודם חצות. מה אתה רוצה? זה לא הנושא כאן. אף על פי שאין ללמוד סתרי תורה בלילה קודם חצות. כן, ככה מקובלים אמרו, אל תלמד אז, זה הזמן של שליטת הדינים. הדין שולט בעולם, תורת הסוד כל כולה חסד, אז איך אתה יכול להרבב? אל תערבב.
זה קשור גם לתורה שבכתב.
כן, זה קשור במידה מסוימת. כן, כי תורה שבכתב זה בעצם הפירוש האמיתי שלה זה הסתרי תורה. כן, לכן רבי נחמן ברסלב אומר שצריך ללמוד גמרה בלילה. כן, וזה חלק של הלילה, חלק הראשון כמובן. מה?
למשל,
אנחנו אומרים
לך שבשיא המלחמה, או בשיא הדין, כן זה הזמן לדבר סתרי תורה.
בוא נקרא, אני לא יודע. אני מציע שנקרא את משפטו של הרב קוק בשלמותו, אולי זה יעזור לנו. אולי. מה אתה אומר? כן, טוב. אף על פי שנלמוד סתרי תורה בלילה קודם חצות, מכל מקום, אם נפשו עגומה, והוא צריך לשמחה, דווקא באור העליון של פנימיות התורה, נראה שיש להקל ומצווה נמי איקה. כולה של מקובל. מותר לך ללמוד קבלה לפני חצות לילה אם אתה בדאון. מותר. למה? טוב, כי כל ההזהרות האלה, ודאי שהם נאמרו למי שיכול ללמוד משהו אחר. אבל אתה לא יכול, אז מה, אנחנו אתה תתבטל? ביטול תורה? יש. סוד השם לרעיו, ובריתו להודיעם. עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוציא מרשת רגליי. אז זאת אומרת, מה זה הרשת? זה הדאון הזה. נכון? רשת זה האותיות האחרונות. של אלפה בטא, רש, שין, תו. כן, האחיזה של הקליפות. אני לא יכול לזוז. אז עיניי תמיד אל השם, כי הוא יוצא מרשת רגליי. מה זה עיניי אל השם? זה סדרי תורה, כי סוד השם נראיו. לילה נחלק לשתי בחינות. שם כשני לילות לפני חצות ולאחר חצות, ליל ולילה. נוטריקון רגלי, גם ליל ראשון ילמוד. אתם מבינים? ראשי תיבות, רגלי, זה רש ג' למד י', אז גם ליל ראשון ילמוד. זה אפילו לא לפי הסדר של האותיות. נכון? טוב. אם זה מסתדר, אם לא, אז תוסיף עוד קצת. למשל, שבת בגימטריה צ'ונט. לא מספיק, תוסיף עוד קצת צ'ונט. כן. מה זה?
יש גרסה
של קוגל. יש גרסה, אתה שמת לב שאתה סתרת את עצמך. בהתחלה אמרת קיגל, אחרי זה קוגל. זה תלוי אם זה היידיש הליטאית או האוקראינית. בקרפטים היו אומרים קיגל, ובליטה היו אומרים קוגל. אז תחליט, מה אתה רוצה?
יש לי גרסה, יש לי גרסה.
כן, אבל השאלה כמה קוגל אז להוסיף. אם זה ביוד, זה פחות. צריך להחליט. טוב, אז הרב כאן עושה איזה דרוש כזה. כן, זה לא... כלומר, חצי לילה הראשון, כשהוא לצאת מרשת המחשבות, יוצא מרשת רגליי. כן? אז כי הוא יוצא מרשת. איך הוא יוצא מרשת? רגליי. שגם ליל ראשון ילמד. כן? יש את המחשבות המאפילות את אור קדושת נשמתו. טוב, אז זה ברור שזה על דרך הדרוש כאן. בסדר, מה אתה אומר? אז אני לא זוכר, אבל גם זה לא מחייב. פה זה משהו אחר.
אבל ליל, לילה, יש
לזה
משמעות?
ליל ולילה, כן, זה, בקבלה זה ברור. ליל זה החלק הראשון של הלילה, ולילה זה החלק השני של הלילה.
ולמה מורדים
אותה, כאילו? מה? כי חסרה השכינה. ההה זה כנגד השכינה, י' כ' ו' כ', ההרות האחרונה. ולכן יש פה תוספת של תיקון השכינה החל מהחלק השני. כן? הוא מדבר על עצמו, כן? אצל הרב, לעסוק בסתרי תורה, זה מה שהוציא אותו. יש מישהו שושב משהו אחר, כן? והוא יכול גם, אני יודע, יש הרבה דברים שמוצאים את האדם מדיכאון, כן? אז אצל הרב זה סתרי תורה. אה, זה. הוא מסניף דברי תורה, סתרי תורה. כן? מה? לנסות? לא יודע, זה תלוי למי שזה שייך לו, לא כל אחד עוסק בסתרי תורה. אבל מה שאומר כאן הרב, כן, שיש אפשרות לצאת על ידי, כלומר, ללמוד סתרי תורה, למרות שזה לא הזמן. כן. טוב, אז הייתה פה שאלה לפני כן, אתה שאלת, נכון, למה אני כל פעם מזכיר? כן, נזכרת לי שאני כל פעם מזכיר שאם יש שינוי בגופן, זה סימן שזה לקוח מכתב יד אחר של הרב. אז גם פה, נכון? נו, אתה רואה? בסוף יצא לנו. טוב. עד כאן להיום.